החלקים הקשורים לדיון שלנו הם לא רק נטו שבת, אלא גם ההכנות לשבת, ומבחינה זאת הדברים שמופיעים בתורה וברש"י הם קשורים גם למה שקודם לשבת. האמת היא שכשמתבוננים בתורה בכל הפעמים שנזכר הציווי על שמירת שבת, קודמת לו ההוראה הקשורה לעבודת ששת ימי המעשה. זאת אומרת, כאילו יש איזה תנאי, או כאילו יש איזה תלות, איזה פונקציה, ששבת תקבל את משמעותה לכשיקדמו לה ימי המעשה. יותר מזה, כשמתבוננים בתורה, נניח, לא נפרוס עכשיו את העירייה כולה על מה שמסופר בכל המקומות שנזכרת שמירת שבת, אבל לפנינו בפרשה, לכאורה הסדר הוא לא הגיוני. הפתיחה היא זכור את יום השבת לקדשו, אז פותחים בשבת, אחר כך ששת ימים תעשה מלאכתך. ההיגיון היה הרבה יותר פשוט, פותחים בששת ימים תעשה מלאכתך, דהיינו בשבוע העבודה, ואחרי שבוע העבודה מגיעים לשיא שלו, וזה זכור את יום השבת וקדשו. מה? יש פה איזה חוסר סדר הגיוני בדברים האלה? דבר אחד. דבר שני, אם התורה, פלויני הוא פנסיונר, הוא לא עובד. פלויני לא רוצה לעבוד. התורה מדברת על העבודה ועל ה... וזה דבר נקודה נוספת. פתח בעבודה, ששת ימים תעבוד, ועשית כל מלאכתך. מלאכה ועבודה הם שני מושגים נרדפים. יש נניח חילוק ביניהם זה וזה, אבל בפסוק אחד שיקבעו מושגים על כל פנים מובדלים זה מזה. אז אלה הם כמובן חלק מן השאלות, כמובן שאפשר כל דבר לתרד. יש גם סברה, כשהוא פתח בזכור את יום השבת לקדשו, התכוון לומר, שמע, זה העיקרון, זה הכותרת. עכשיו אנחנו נרד לפרטים, גם אפשר כמובן ליישב. על כל פנים, מה שהעסיק את רש"י, ועשית כל מלאכתך. בשבוע אחד אפשר לעשות את כל המלאכה, מה יהיה בשבוע שאחרי זה? בשבוע אחרי זה כבר אין, מה זה כל מלאכתך? בכלל, ההשלמה הזאת של כל המלאכה, מה משמעה? אז רש"י כתב לפנינו, ועשית כל מלאכתך, שתבוא שבת, יהב בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה. שלא תערר אחר המלאכה. זאת אומרת, אין החינם. אז רש"י אמר, ואנחנו נצטרך להבין קודם כל גם את המובן הפסיכולוגי שלה וגם את היישום שלו. בשבת אין החינם, אין אחרי היום ראשון. אין אחרי זה עוד שבוע עבודה. אתה גמרת עם כל התוכניות, אתה יוצא לפנסיה מוחלטת. שבת זה מישור אחר לגמרי. ועשית כל מלאכתך. כאילו כל מלאכתך עשויה. זה רש"י של פנינו. אבל האמת היא שהרש"י התמים הזה נראה לנו לגמרי לא כל כך בהיר, אם אנחנו בודקים את המקורות שלו. מה כתוב לפנינו? מה המקורות של רש"י? ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. אז כתוב במכילתא, וכי אפשר לו לאדם לעשות כל מלאכתו בששת ימים. זה כמובן השאלה שלנו. אלא, מתרץ את המכילתא, אין הכי נמי. כולנו יודעים שאחרי שבת גם בא מוצאי שבת. אבל כשנכנסת השבת, אין יום ראשון, אין מלאכתך. אלא שבות, כאילו כל מלאכתך עשויה. מי שאין לו דאגה לחלוטין. זה קטע אחד. יש עוד מה דאמר במכילתא. ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך. שבות ממחשבת עבודה. בקטע הראשון המכילתא כתוב איך אפשר לעשות כל מלאכתו. אז היא תפסה את המושג מלאכה. ואילו בקטע השני, הוא תפס את מושג העבודה. זאת אומרת, המכילת עצמה הרגישה בניואנסים הדקים של המושגים שהתורה השתמשה. פעם דיברה על עבודה ופעם דיברה על מלאכה. שבות ממחשבת עבודה. זו הרגשה שונה מהקטע הראשון. בכלל לא בפעם הראשונה אתה אומר, יש עבודה בעולם, אלא אני גמרתי כבר אותה. בקטע השני הוא אומר, אני בכלל לא חושב על הדברים האלה, זה לא קיים, שבות ממחשבת עבודה. ואומר, אם תשיב משבת רגליך, ואומר, אז תתענג על השם. אז, זאת אומרת, באיזה מקום שהוא עונה גמור. זוהי דוגמה קלאסית למה שהיה פה. לפני רש"י היו מקורות חז"ל, וזה המכילתא. אם רש"י היה רק סוכן משנה, היה רש"י צריך לקחת את המכילתא, או מאן דאמר אחד, או מאן דאמר שני, דבר אחר, ולצטט את זה. זה הרי מה שכתוב במכילתא, שיהיו קינטו. מה רש"י עשה? רש"י לקח ובנה, אחד מהראשונים, בן דורו של רש"י, אנחנו קטנים מכדי לנסות לאפיין קליברים כמו של רש"י. אבל אחד מתלמידיו כותב, אדם לו בן דורו, אין מי שמכונן, אני אומר זה בלשוני, בצחות הלשון ובסגולה לנסח ולהעביר דברים כמו רבים. זאת אומרת, המאפיין של רש"י זה לא רק התמצות, זה הפרשנות בצורה הבהירה ביותר, וכאן אנחנו נכנסים למטבח. אנחנו הרי רואים מה היו החומרים שרש"י השתמש ומה רש"י עשה. רש"י לקח את שני הקטעים האלה ובנה מהם, עכשיו נראה מה כתוב ברש"י שפנינו, כשתבוא שבת, אז רש"י לא שאל את השאלה, וכי אפשר לו לאדם לעשות, אלא הוא לקח את הקטע, שבות כאילו כל מלאכתך עשויה, כשתבוא שבת, יהיה בעיניך כאילו כל מלאכתך עשויה, והוא לקח את שבות ממחשבת עבודה, שלא במה תהיה כל מלאכתך עשויה, שלא תערר אחר המלאכה. זאת אומרת, רש"י ירקיף פה, ואנחנו כמובן צריכים להתבונן, ההרכבה הזאת של רש"י, במה היא נותנת פנים חדשות לכל המושג הזה של הכנות לשבת, דהיינו של שבוע העבודה והיחס בין שבוע העבודה לבין השבת שתבוא. אז בהערות, בתורה שלמה, בהתייחס לשני הקטעים האלה במכילתא. שבות ממחשבת עבודה, הביא לירושלמי, ובסמק, מצוות התלויות בשבת, להתענג בשבת דכתיב וקראת על השבת עונג, וכן רמזה משה רבינו בתורה דכתיב, ועשית כל מלאכתך. ואיך יוכל אדם לעשות כל מלאכתו בשבוע אחד? אלא יראה לאדם בכל שבת שיהיו כל מלאכותיו עשויות, ואין לך עונג גדול מזה. ובכלל זה וכיבדת ומתעשות רכך. כך הוא למד פשט במה המכילתא, באות ראש ממדל, בקטע השני, במה הוא מסיים בעונג? נו, בוודאי, יש הרבה פסוקים על עונג, למה הוא הכניס את זה פה? אז הסמק תפס, איך מקיימים מצוות עונג? כמובן, אחד מתענג בצ'ולנט, ואחד מתענג בקובי, ואחד מתענג בזה שהוא משתשע עם ילדיו. כל זה אלה מבחינות נכונות בעונג. הראשונים, הסמק למד, איך מקיימים מצוות עונג? בזה שהוא מרגיש כאילו כל מלאכתו עשויה. זאת אומרת, אדם שמרגיש, וזה בדיוק מה שמבקשת התורה על ידי זה שהיא אומרת ועשית כל מלאכתך. אתה צריך להיכנס לשבת בזה שאדם הגיע לשיא הסיפוק. הוא הגיע לחוף מבטחים. נו, אנחנו מתארים לעצמנו, כל אחד מאיתנו בדרך שלו מכיר קצת, מכיר את המטלות שהוא נוטל על עצמו, מי שהתכונן טוב לבחינה. סיום הסכת. יש לו איזה מטלה. וזה היה לא קל. עכשיו חורף וקר, הקדוש ברוך הוא יעזור, יהיה אדר ראשון, יהיה אדר שני, יהיה ערב ראש חודש ניסן. וכל סוף זמן התופעה הזאת חוזרת על עצמה. אתה יכול לראות אנשים שנושאים עם החפצים ועם המזוודות, ואבא בא לקחת, ויש לו כבר טרנד, והוא מארגן בדיוק, וצריך מראה לנקות לפסח, וכל הסיפור הנחמד הזה, אז אחד אתה רואה אותו הולך ככה שמות כנפיים, נגמר זמן של 6 חודשים, ככה היה פה, פה הוא היה חולה, פה היה לו סידורים, פה היה לו זה, כל אחד עם... ויש אחד שנוסע, איזה הרגשה של סיפוק, כבר לא מדברים על כמה קלסרים, ולא מדברים על קידושים שיש לו בכיס אחד, וסתם איזה מסכת המגילה, התענית קצת, ואיזה סדר בקהתי, ועוד רמב"ן על התורה, יש לו, והוא יוצא עם הרגשה טובה. ההרגשה הזאת זה עונג, זה העונג שהוא מדבר עליו. שבת היא מיניאטורה של ההרגשה הזאת. היו לך מטלות, התמודדת איתם, להתענג, כך הוא למפשט בתורה, מצוות עשה דאורייתא. מה שהנביא הבטיח, תתענג אל השם, איך מקיימים עונג? אין לך עונג גדול מזה. שאדם מרגיש שיש לו המלאכה, וכל מלאכתו עשויה. הוא לא חושב על מה שהוא... אין לו מטלה מספר 2 ש... אדם שלמד טוב לבחינה, ויצא בהרגשה טובה מהבחינה. הוא גמר פרויקט. הסיום הזה של הפרויקט, החנוכה הזאת, השיר הזה, זה עונג שבת. וזה הגדר שכל מלאכתו עשויה. בקטע ר' מ' ד', במכתב עיתים או משהו כזה, שלדברי רש"י מבואר, ושתי הדרשות אין חילוק ביניהם, אלא בסגנון הלשון. זה גם נראה שלא ככה. וכן מובהר בספר יצירה, וכיוון שהחשיך הצריק כל אחד וחי ישראל לשבות כאילו כל מלאכתו עשויה, הוא ידכתיב 6 ימים תבוא לעשות כל מלאכתך, כלומר שבות כאילו כל מלאכתך עשויה, שאין לך מחשבה ולא שום עצב ולא שום חשש מכל מלאכה, אלא שיכבד את השבת ויתענג בלא שום מחשבה. ומבואר שהייתה לו הגרסה והפירוש כרש"י. אמנם, מלשון הדרש במשנת רב לזר, הרי הוא אומר 6 ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, ואי אפשר לאדם שעשה כל מלאכתו, אלא אם תשבוד כאילו המלאכה עשויה, נראה שהדרש הראשון מפרש הלשון, ועשית כל מלאכתך. שכשאדם שובט, נראה כאילו כל מלאכתו עשויה. ובמקום שנתפס אל השבות, גורס אל האם תשבוד, מדרש הגדול וכו', והדרש השני, זאת אומרת, יש פה חילוקים דקים בין שני מקורות אף של רש"י, הוא. שהמילים ועשית כל מלאכתך הם ציווי לשבות ממחשבת עבודה. שם אנחנו דיברנו על הרגשה שכל מלאכתך עשויה. וכאן שבות זה בקום ועשה. וששת ימים תעבוד, אבל העבודה הזאת לא תהיה ביום השביעי. ומדרש הגדול, ועשית כל מלאכתך שתהיה בשבת כמי שאין לו מלאכה. ויש לפרש כנל שתהיה נראה כאילו שאין לו מלאכה. ובחזקוני ועשית כל מלאכתך הרבה מלאכתך. אז זה החזקונים בפשטן פתר את כל הבעיות, וכך הוא עקב כמובן את השאלות של רש"י. ועשית כל, זה לא כולל הכל. כי יש לפעמים כל במובן של הרבה. כמו כל מגפותיי אל ליבך. מה פירוש? הקדוש ברוך הוא, יש לו הרבה הרבה עובדי, שאחרי המכות האלה היו מכות נוספות, ויש מכות אשר לא קלוקזו, זה עוד יותר. הרי לך שיש לעתים המושג כל, שאיננו כולל הכל. ולכן צריך לפרש לפי השיטה של החזקוני, ועשית כל מלאכתך, עשית הרבה ממלאכתך. ובצורה כזאת פתר את כל השאלות, כמובן שרש"י לא קיבל את הדבר הזה. כמובן שהשאלות הללו העסיקו הרבה מהמפרשים. לדוגמה, הספורנו בעשרת הדיברות, ועשית כל מלאכתך, שירגיש בקושי, אז הוא פירש, ששת ימים תעבוד, בעסקי חיי שעה, שהם עבודת עבד בלי ספק, שרוב עניינם הוא היות אדם מצטער על עולם שאינו שלו. אז הוא אפילו נכנס לניואנס הדק, מה פרוש תעבוד, אין הכי נמי, תהיה עבד. למה? לקורח, לצרכים. אז הם חיי שעה, ואדם מצטער, הוא עובד, הוא עובד, עובד, ובסוף בס הכנסה לוקח לו את הכל. העולם שאינו שלו. לעומת זאת, ועשית כל מלאכתך, אז הוא אמר, ההכרחית למסתפק. עשית כל מלאכתך, אין הכי נמי. אתה שואל, איך בני אדם יכולים לעשות את כל המלאכה? מי שיש לו מנה רוצה 200, אז הוא תמיד רוצה עוד. אבל אם אתה יודע להסתפק במה שהכרח לך, אין הכי נמי. אתה יכול לסיים את שבוע עבודה ולומר, החופץ חיים, דבר ידוע הוא, שהחופץ חיים הייתה, הייתה להם מקולת. והיה היה חלוקת עבודה החזונית. היה זמן של, זה בווילנה עוד, בארץ אני לא חושב, שאשתו היה לה, אני חושב, חנות בדים. והתרומה של החזונית היה שהוא היה מנהל החשבונות. בדרך כלל היה בא בערב, הוא עושה את החשבונות בידיון. אנחנו מצרים גם כן. אבל כיוון שנודע ברדים, שאנחנו מצרים פתח מקולת, אז כל אחד חיפש דרכים איך לקנות את החופץ חיים. קודם כל מסתובב את סחורה משובחת, כי אנחנו צריכים דאג שיהיה בסדר. ובית, אם אפשר לענות אותו בעקיפין, אז בהתחלה החופץ חיים לא הרגיש, פתאום הוא ראה שיש תור גדול. אז אמר לי תורה, רגע, רגע. זאת אומרת שחנויות אחרות יפסידו. אז הוא ישב ועשה אשתו, עם אשתו חשבון, כמה הם צריכים שיהיה המחזור כדי שיהיה להם את המצרך להם, וסגרו את החנות ב-10 בבוקר. אז ההוראה של אשתו הייתה למכור כך וכך. ברגע שסכום הרובלים שיכנסו לחנות יגיעו לזה, לסגור את החנות. אין, גם אנחנו, מה שאנחנו צריכים להיום כבר הרווחנו. תבואו מחר, כדי שליהודים אחרים יהיה. זה בדיוק מה שכתוב הבא. ואיפה ידעו, אנחנו צריכים להשפורנו. ועשית כל מלאכתך, ההכרחית למסתפק. אז הוא גמר במשך זמן קצר את העבודה אחר כך, הם הלכו לקנות מקום אחר. הרי לך איך הספורנו ירגיש ועשית כל מלאכתך בהוראה החיובית, וכשאתה מין תעבוד, הוא שמע בזה את הצליל היותר קשה בדבר הזה. הכלי יקר לדוגמה, גם הוא ירגיש בקושי הזה, והוא טען לדבר יותר חריף. הוא צעק שכל הפסוק הזה, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, הפסוק זה כולו מיותר. למה צריך את זה? כל אחד יקיים מסברה שהוא צריך לעשות את זה. ועוד שהתחיל בעבודה וסיים במלאכה, ועוד שלשון עבד צריך להיות, כי אין העבד כי מצירוף אדון, והעובד לעצמו מי אדון לו, הוא לא ידע. הספורנו כבר הקדים אותו. אמר, אדם מצטער על... יש לבני אדם אדון שהוא מרכיב לעצמו. הוא עבד להישגים, הוא עבד לרצון שלו לעשות. הוא עושה יותר ממה שהוא צריך מפני שהוא רדוף. על ידי מי? על ידי עצמו. על כל פנים, ובחיבורנו לולות אפרים פרש מי שתעבוד, ואמר פה איזה מהלך גדול בדברים האלה. האור החיים השתמש ביסוד הגדול שלו, שאמר את זה גם בספר בראשית, ובייחולו, ואנחנו מכירים את זה בווריאציות שונות, שכל ששת ימים, צריך לדעת לאיזה עניין יצווה השם לעבוד בששת ימים, ואם לא נעבוד, מה? אחד אומר, גם מהי כוונתו במרו ועשית, ונראה, וכאן הוא אמר את היסוד הגדול, שאני אומר את הביקיצר, כי דיברנו בו כבר כמה פעמים, יחידת היצירה היא של שישה ימים. אין הכי נמי. כמו בששת ימי המעשה, הבריתי. כך העולם ניתן. מה שצריך לעשות, זה ששת ימים. יש שבת, כיוון שהיא מיניאטורה של שבת בראשית הגדולה, היא נותנת לעולם זכות קיום לששת ימים נוספים. אבל אין לכם אמירה ששת ימים. ורבינו בחיי מביא רמב״ם. לא ציינו הנושא כלים, הוא בעצמו גם לא ציין איפה הרמב״ם הזה, אבל נדמה לי שמצאתי אותו. ורבינו בחיי כתוב כך, שש ימים תעבוד עשית כל מלאכתך. יאמר, כל הששת ימים אפשר לך שתעבוד את השם יתברך עם עשיית כל מלאכתך. יש אפשרות לעבוד. אבל העבודה הזאת את השם, וכך יש גם בכלי יקר, אולי לא ראה אותו. ששת ימים תעבוד את השם. על ידי מה תעבוד את השם? על ידי המקולת. על ידי עבודה בשדה. על ידי מלאכתך. כיצד? עניין האבות שהיו עובדים את השם יתברך עם עבודת המקנה ושאר העניינים הגופניים. אבל יום השביעי שבת כולו יהיה השם לוקחך, לא תעשה בו מלאכה כלל. זה שמעתי בשם הרמב״ם ז"ל. נדמה לי פשוט, מי שמכיר את מורה נבוכים ויודע מה כתוב בפרקים האחרונים של מורה הנבוכים בחלק השלישי, רואה את הרמב״ם הזה. כנראה שמי שמחר את זה לרבנו בחיי בשם המורה נבוכים, בשם הרמב״ם מתכוון למורה נבוכים. הרמב״ם מתקשה מה טיב התיאור המפורט שיש בתורה על ההישגים הכלכליים של האבות. אמיתי, הייחוד של אברהם אבינו שהיה לו עבודה רבה, שהיה לו גמלים, עבדים, חמורים, שפחות, זה הייחוד של אברהם אבינו? וכיוצא בזה גם אצל יצחק, לך מאיתנו כי עצמת ממנו עוד. יעקב אבינו מספרים לנו סיפור, הוא פטנטולוג, הוא יודע בדיוק מה שקורה שם עם הכבשים, עם העתודים, עם המנומרים, נקודים, שחורים, ברודים, פרק בהלכות זואולוגיה, הוא יודע בדיוק את זה. זה התורה מדברת. כאן יש דבר מופלא מאוד, איזה נקודת פגישה בין הזוהר לבין הרמב״ם. בזוהר כתוב שהפצלות הלבנות, מה קורה כשאתה מניח תפילין של יד? אז כשיש המשחק הצבעים של הרצועות השחורות, ובין הרצועות השחורות יש האור הלבן. אמר הזוהר, שמה שיעקב פצל במקל לבנה, והוא פצל פצלות, זה הנחת תפילין. זה סוד הנחת תפילין. אז כמובן שיש בזוהר הזה גם עומק, אבל אפילו לצד הוויזואלי. יש מציאות שהאדם יכול לעשות משהו בשיקתות המים, משהו הקשור בטיפול בדיר ובצון, ולהניח תפילין. זה כתוב בזוהר, זה כתוב ברמב״ם. זה הרמב״ם על עבודת האבות ועל מה שהם עשו כדי שיכול אדם להיות עובד אדמה. לא מדברים כבר בארץ ישראל. יכול אדם לעסוק בכל מלאכה ויחד עם זה לעבוד את השם. והרמב״ם אומר, ודע לך שדבר זה לא לכל אדם, אצל האבות, אצל היחידים. זאת אומרת, זה חופץ חיים דיקרס כאלה. זה מדרגה מיוחדת במינה שאתה יכול לעשות את הדברים האלה. לחיות את חיי המעשה, ויחד עם זה להיות בעולם רוחני גדול. יותר מזה אומר הרמב״ם, ואל תחשוב שאיש כמוני יכול ליישר אותך לעבודה הזאת. אם אתה מצפה שאתה תקבל ממני הדרכה, איך עושים דבר כזה? משה בן מימון לא מסוגל להדריך אותך למדרגת הזה. זה של מישהו אחר. אני לא יודע את מי אומר, אבל ברמב"ם כתוב, ואיש כמוני לא יהיה ישר. זאת אומרת, זה צריך, זה הפשט, ובו תדבק. זה הוא אומר, מדרגה מיוחדת במינה. אבל זה מסתום ומתכוון, כך נראה לי. להגיד שהייתה איזו מסורת בעל פה, אתה מסתבר מאוד שזה ככה. זה שמעתי בשם הרמב"ם. אפשר לך לעבוד את השם יתברך כעניין האבות עם עבודת המקנה. ששת ימים תעבוד, כביכול אתה עבד, אבל אתה עשה כל מלאכתך, עבודה של הקדוש ברוך הוא ומלאכה שלך בשדה. על כל פנים, הפסוקים האלה בתורה, שזה החממה של כל הפרשנים האלה, ואנחנו ראינו מה שרש"י עושה בזה, יש ספר שאת המקור שלו לא השגתי, הוא ספר נדיר מאוד, עם קיצולם לאחרונה, זה של אחד מחכמי הספרדים, הרב דנון, אני חושב אחרי המזרחי, בעצם לפני כמה מאות שנים, בשם באר בשדה. ספר פירוש, הוא צולם לאחרונה במספר אקזפלרים מאוד קטן, פירוש על רש"י, באר בשדה. ויש יהודי אחד בין ימינו, שכתב מחזור של ספרים בשם מלכה של תורה, ככינוי לרש"י, והוא ליקט מכל הספרים הלא מצויים פרשנות על רש"י. אז בקטע הזה הספר מלכה של תורה שנמצא בספרייה, והקטע ממנו בשם עמק המלך, זאת אומרת זה אחד מהחלקים של הספר הזה, הוא יש בסוגריים בית בית, באר בשדה. זאת אומרת הוא לקח את זה משם. ועשית כל מלאכתך שלא תערער אחר המלאכה. קצת קשה, שנראה שרבינו הרכיב שני דברים כאחד, שהרי במחילתא אמרו שבות, כאילו מלאכתך עשו. דבר אחר, כך הוא ראה במחילתא, שוות ממחשבת עבודה. ורבינו כתב, היא בעיניך כאילו מלאכתך עשויה שלא תערער. לכן נראה לי לפרש דברי רבינו במה שכתב שלא תערער, שאין הכוונה שלא יערער בעסקו, לראות מה שצריך למחר ואיך יעשהו וכדומה. שזהו שאמר במחילתא הדבר הכי שוות ממחשבת עבודה. אבל מה שכתב רבינו שלא תערער אחר עבודה, הכוונה שלא יצטער בליבו על מה שהוא שובד בשבת. לומר, עדיין יש לי מלאכה לעשות ואין אני בטל ממנה. זה אמר שלא תערער ויהיה בעיניך כאילו הכל עשוי. כן, מה פירוש שלא תערער? אם אתה חושב על תוכניות, הרי זה גמרא מפורשת בגיטי. על מה יורדים בלבטים מנכסיהם בשבת? וסיירו נכסיו בשבת, אומר רש"י, נדע מה צריך להם. אז מי שמתעסק בתוכניות, מה הוא יעשה ביום ראשון וכו' וכו', זה הרי פשוט שזה לא יעשה. זה שוות ממחשבת עבודה. לערער אחר עבודה, אמר, יש שבת נבח, אני יהודי דתי, אבל מה שאני הייתי יכול עוד להספיק לעשות, גם זה לא. זאת אומרת, לא רק על עבודה ספציפית ותכנון שלה, אלא עצם ההרגשה. זה הפגם בעונג שבת. זה בערך החומר שהשפת אמת יכול היה למצוא תוך עיון ברש"י. עכשיו נראה מה הוא תרם להבנה הזאת, הן של ששת הימים והן של המיוחד בשבת. פירש רש"י כאילו כל מלאכתך עשויה. פירוש, שעל ידי זה נעשה ונגמר באמת כל מלאכתך. איזה חריפות. כשאתה אומר כל מלאכתך עשויה, אז מה למעשה מציע רש"י? מין אוטוסוגסטיה כזאת, זה איזה הונאה עצמית, זה לעבוד על עצמך, תחשוב כאילו, כאילו, וכאילו. לא אומר ככה. אומר, מי שבאמת מסוגל לעשות שכל מלאכתו עשויה, אז באמת נגמר כל מלאכתך. על ידי זה, על ידי זה שאתה חושב שהמלאכה נגמר, אז המטלות שלך נגמרו. על ידי זה שמניח חפציו בעבור שמיטת השבת. ופשט הפסוק, כי השם יתברך נתן יום השבת למנוחה שכל העבודות המוטלים על האדם יעשה רק בימי המעשה. ובשבת קודש אין צריך עבודה בשום דבר, אף במלחמת היצר הרע. יסוד חדש. השלווה, הקרנית בעברית שיבטאת, מה שאומרים באנגלית, peace of mind, הוא שלם עם המוח שלו, הוא שלם עם הפנימיות שלו, הוא שלם. השלווה המיוחדת הזאת, אין צריך עבודה במלחמת יצר הרע, דכתיב ששת ימים תעבוד. ואם היינו מקיימים העבודה כראוי, ואז ביום השביעי לשם, ומה שאין מרגישים המנוחה כראוי בשבת, הוא על ידי חיסון עבודה בחול. איך הוא למד? כדי שתהיה לך שבת, אתה באמת צריך לנסות להיאבק. בשבת עצמו, רק עונג. אבל יש יצור אורי, בכל מיני שטחים, מה שאתה צריך לעשות בימי השבוע, זה לבנות את האישיות שלך ביחידה של ששת הימים, כדי ששבת תהיה כולה עונג. אני חוזר, מה שאין מרגישים המנוחה כראוי בשבת הוא על ידי חסרון עבודה בחול. כמו שאמרו, מי שטרח בערב שבת. ומה אם אחד לא טרח בערב שבת? יש, לא ככה. כדי ששבת תהיה שבת עד הסוף אתה צריך לטרוח. אף על פי כן, שבא שבת ורואים עצמם מרוחקים מקדושת השבת, ועל ידי זה שווים בתשובה מאהבה לבוא לקבל הערת שבת. יש פטנט. מי ש... כבר סיפרתי כמה פעמים, כמעט זה אמת, אני רוצה לחזור עליה פעם נוספת. חסידים אומרים, יהודי שיושב בבורסה, והוא עסוק, והוא רואה פתאום שהשמש נוטה לערוב, ואומר, אוי, עוד לא התפללתי ממכם. אז מהאוי שלו שרפים נבהלים. שעד. באוי הזה מונחים כל הגעגועים. באוי הזה מונחת כל הכניעה, גבעלת, איפה אני עומד? יש מנחה ויש הקדוש ברוך הוא, והמוח שלי כולו בגשמי. זה לימוד זכות, זה מתאים לאמרה חסידית, שתסביר שבגעגועים האלה יש משהו חיובי. סיפרתי את זה פעם אחד לתלמיד חכם ליטאי. אז הוא אומר לי, נכון, נכון, אבל כשאחר כך עומדים להתפלל מנחה, אז כל השרפים בורחים הביתה. מה זה הוא התכוון? כי היהודי במקום להתכוון בתפילה, הוא ממשיך את העסקים שלו. מה מונח בסיפור החריף הזה? כאן מונחת הדיאלקטיקה, כאן מונחת הסתירה בין השאיפות הרוחניות של האדם לבין הכישלון בביצוע. הוא אומר והוא מנסה ליישם את זה וזה לא עומד. ביי, נו, ששת ימים לא היה כמו שהיה. בא השבת, איי 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 שבת, מה הוא עושה מה השבת הזאת? אז הוא אומר, אף על פי כן, אם אדם לא עשה מה שעשה, ובא שבת דברים עצמם מרוחקים, ועל ידי זה שווים בתשובה מאהבה לבוא לקבל הערת שבת, ועל זה איתה בעלי תשובה, בשעת אחת אתה וברגע אחת המתקנים הכל. חבל, חבל על הרגש הזה שלא יתיישם. ועל ידי אותה תשוקה, לשבת נגמרים כל המעשים. איך אדם יכול את כל מלאכתו לעשות? פרדוקסלית. השבת יכולה להשלים את כל המלאכות. זה בדיוק מה שהוא אומר, אני חוזר. על ידי אותה תשוקה. בעולם המעשה באמת הדברים הם תמיד יותר מוצמצמים ומוגבלים. אבל על ידי הרצון שכל השבוע שלך יהיה הכנות לשבת, אז נגמרים כל המעשים, דיין בפוש נגמרים, ומקבלים את משמעותם. לכן אמר ועשית כל מלאכתך, שיש בכוח הידבקות אל השבת, להשלים כל חסרון העבודה בחול. בעולם המצומצם שלנו. יש לכל אחד שבוע עבודה. שבוע עבודה עם לימודים, עם חזרות, עם כתיבת שיעורים, עם שידורים למיניהם. יש לו כל מיני דברים. כן. אחר כך בא השבת. השבת תהיה שבת רק באותה מידה שאתה השגת הישגים במשך השבוע. ואם באמת לא השגת, אז על עצם המחשבה הזאת, עצם הכאב הזה, אולי אפילו הרחמים העצמיים האלה, יש לי שבת. זה עצמו יכול להשלים שאתה מתגעגע לדבר כזה. במה דברים אמורים? אם בשבת לכל הפחות אתה עושה מה שראוי לעשות בשבת. אבל אם אתה מערער במלאכה, אז בוודאי שאין לך לא שבת ולא ימי שבוע. רש"י פירש שיהיה כאילו כל מלאכתך עשויה. ובאורח חיים פירש שהוא ברכה שבששת ימים תוכל לעשות כל מלאכתך ולא תצטרך לעבודת יום השבת. והאמת, כי זאת הברכה היא על ידי זה שנעשה בעיני האדם כאילו כל מלאכתו עשויה. ואינו מערער אחר המלאכה, בעבור רצון המקום ברוך הוא. על ידי זה נעשה מלאכתו באמת בעין מחסור. וזה בהקדמת זכור את יום השבת לקדשו. והנה הזכירה הוא בחול. זו השאלה שאנחנו שאלנו. למה הוא פותר בזכור את יום השבת לקדשו? אז הוא מחדש בי. למרות שיש בהלכה אחרת שמקיימים קדושת שבת בזה. כי בשבת הוא עצם היום. את מה אתה זוכר? הוא מדייק יפה. את מה אתה זוכר? אתה זוכר בדבר שאתה חי אותו עכשיו. נשאל ככה, האם זה נכון לומר בעברית אני זוכר שאני חי? לא יכול להיות. כי ברגע שאני אומר אני חי, אז לא שייך זוכר. אני זוכר שהייתי חולה. חי? זה יכול להיות? כי זה היה. אבל זוכר שאני חי לא שייך. אז הוא אומר, מה שייך זכור את יום השבת לקדשו בשבת עצמו? אלא אם כן אתה בא אחד להשכיחו. אבל הוא אומר, עיקר ההדגשה של זכור את יום השבת לקדשו, ובזה הוא מתרץ כל כך יפה בפשט את ההקדמה של התורה. זכור את יום השבת לקדשו, זה למעשה, בית שמיים, זכרהו מאחד משבת. זאת אומרת, אתה זוכר לא דבר שאתה חווה אותו. וזהו בהקדמת זכור את יום השבת לקדשו, והנה הזכירה הוא בכל, כי בשבת הוא בעצם היום. רק בימי המעשה צריכים לזכור יום השבת, ועל ידי זה נתבסס ברכה במעשים. פירוש שגם בימי המעשה שצריך לעסוק במעשים ומלאכות גשמיות. מכל מקום צריך שיהיה השתוקקות האדם לשבת. הוא רומז לרמב״ם, לרבנו בחיי הזה, אמנם בניואנס אחר. שיהיה עליו לעול ולמסע מה שצריך לעסוק בזה. שיש יתמים תאוות. תרגיש את עצמך כמו אם הייתי יכול, היה לי כל השבוע שבת. דיינו כל השבוע אני שקוע בערכים רוחניים. אבל כיוון שאני לא יכול, אז לכל הפחות זכור. וזה עצמו כל מלאכתך, אז ממילא השבת שלך כשהיא באה היא באמת אחרת. ומכל שכן להיות מוכן לבטל מעשה אושי, יהיה כאילו כל מלאכתו עשויה. אם היה רצון המקום שישבוד מלאכה, מבטל עצמו מלערר אחר המלאכה. אני מוכן. אם הקדוש ברוך הוא צווה שבעה ימים שבת, שבעה ימים שבת. דיינו, אתה עושה את זה כעבד. אתה עושה את זה כמטלות שאתה חייב למלא אחריהם. ובזוכרו זאת יש ברכת השבת במעשיו. וזה עניין כל שישנו בשמירה, ישנו בזכירה. כאן הוא כמובן רומד. אנחנו מדברים על הפרשה שלנו, זכור את יום השבת לקדשו. ומה נעשה עם דיברות שניות שכתוב בהם שמור את יובת שבת לקדשו? אז הוא אמר שבחזל הרי דרשו, נקימין אלה לגבי חיוב נשים בשמירת שבת וכו', כל שישנו בשמירה, ישנו בזכירה. בשמירה זה הרי לא תעשה, אז גם במצוות תעשה של שבת, גם זה חייב בזה. זה אומר, שמירה, אמרנו זה כבר כמה וכמה פעמים, שמירה הוא השתוקקות לשבת, כמו שאמר את הדבר. שמירה בעברית יש לה הוראה נוספת, ציפייה, ציפייה למה שיבוא. ושמרו בני ישראל את השבת, יצפו. אבל זה הרי מעצם ההגדרה. ציפייה אתה יכול לצפות למה שעדיין לא הגיע אליך. ואז ממילא הוא חיזק את עמדתו. וכל שישנו בשמירה ישנו בזכירה. אז נוסף למשמעות ההלכתית הוא עשה פה איזה גרגיר כל כך יפה. כיוון שהשמירה מעצם הגדרתה היא ציפייה, אז גם זכירה, חוץ מההוכחה שאמרנו, גם היא זכירה שבאה לפני המעשה. הרי לך שכל השבוע כולו צריך לעמוד בסימן של השבת. בפירוש רש"י, ועשית כל מלאכתך שיהיה כאילו כל מלאכתך עשויה ולא תערר אחר המלאכה. ובמקום אחר כתב רש"י, מנוחת מרגוע ולא מנוחת ארעי. זה רש"י בפרשת כי תישא. רש"י לקטן, שהוא אומר, מה לעשות שם בשבת? מנוחת מרגוע ולא מנוחת ארעי. אז זה כבר סלסלנו כמה פעמים בדבר הזה. הפירוש מנוחת מרגוע ולא מנוחת ארעי. יש שני סוגי אורחים. יש אורח שבא לבית חברו ו... נו, תשב, לא, אני ממהר. תוריד תמיד, הוא ממהר. אז הוא עומד ככה, מקלו בידו, מעילו עליו, כובעו בראשו, עומד ככה שלוש שעות ואומר, אני ממהר, ואומר, מדבר. כשהוא הולך, אומר המערך, הוא קצר כל כך, הוא אפילו את המיל שלו לא הוריד. ויש יהודי שבא, הוא יודע מראש שהוא בא רק ל-10 דקות, אבל איך שהוא בא הוא מתיישב, הוא מתיישב לו בצורה כל כך מרווחת, ויושב לו, וקם והולך. הוא אומר, פלוי, הוא ישב איתי כל כך הרבה זמן, מתיישב, וזה. משמע, שהבעיה היא, איך אתה נותן, זה בערך מנוחת מרגוע ומנוחת ארעי. הרי, אבן עזר שאל, מה זאת אומרת ארעי? בסוכה פטורים ממזוזה. מדוע? כי זה דירת ארעי. הרי לך שאפילו חטיבה של 7 ימים נחשבת ארעי. אז איך יכול להיות ששבת, שהיא חטיבה של 25 שעות, 26 שעות, רבינו תם, עוד שעה, איך יכול להיות שביחידת זמן מוגבלת כזאת תהיה מנוחת מרגוע ולא מנוחת? איך יכול להיות לא ארעי? זה המשל. תלוי איך אתה נכנס לשבת. אם אתה נכנס לשבת וכל מלאכתך עשויה, אז זה מנוחת מרגוע. לא, אין שום דבר. ואם אתה רדוף כל הזמן, אפילו נפשית פנימית, אז זוהי באמת מנוחת ארעי, וזה בדיוק מה שהתורה ביקשה שלא יעשה. פירוש, להיות רצון האדם להישאר במנוחת השבת, ושלא יצטרך לחזור לעבודת ימי המעשה. ואור החיים כתב, כי הבורא יתברך נותן לשבת קודש חיות לימי השבוע.
וקיום העולם בכל שבת מחדש על ששת ימים בלבד. עיין שם כאן ופרשת בראשית. וכמו כן צריך להיות עבודת האדם רק לששת ימים. אחר שבת חוזר למלאכה על שישה ימים בלבד. ובאמת על ידי התשוקה ורצון לקבל השבת יוכל להיות נעשה ונגמר כל מלאכתך, כמו שאמרו, זה הקטע הקודם, הראשון, כמו שאמרו בבעלי תשובה, בחיל הסגי בשעת החדה, וברגע החדה מתקנים הכל עיין שם. לכן איתה שיש רשות לאדם לרוץ ברשות הרבים בערב שבת בין השמשות ובין זאת. זה דוגמה קלאסית. יש משנה. משנה בבו בקאמי. מי שרץ ברשות הרבים ותוך כדי ריצה פגע במישהו, אז הוא חייב. בוודאי. רשות הרבים, זה הרי נפקי מיני, את המשנה הזאת אפשר לתרגם לתקנות התעבורה לגבי תאונות דרכים. לגבי התקלות, רשות הרבים עשויה, כל מי שיש לו רשיון נהיגה יודע שברברס אין תירוץ. כל תקלה שבאה לידך, כי רברס זה לא הדרך. ואם באמת אתה צריך לנסוע אחורנית, אז תעמיד מישהו שיגיע. בנסיעה, בהתחלה, זה דין אחר לגמרי. אדם הולך ברחוב ונתקל, צריך לבדוק. אדם רץ, קודם כל יענישו את הרץ. אחר כך יבדקו תירוצים למה. כי רשות הרבים לא עשויה לרוץ. זה המשנה. לעומת זאת, אם רץ ברשות, אז פתור. שואלת הגמרא, מה פירוש לרוץ ברשות? הרשות הרבים עשויה ללכת? שואלת הגמרא, לרוץ בערב שבת. דיין הוא רץ לדבר מצווה. והמשנה מביאה, הגמרא מביאה שם את רבי ינאי וכו', איך היו הולכים לקבל שבת. אגב, מהמשנה הזאת ומפירוש רבנו חננאל, יש ראיה לישיבת הכותל. גם למנהג של התימנים. רבנו חננאל כותב שם למטה, מה זה רץ ברשות כרבי ינאי? דמרקד ואזיל. שרוקדים לכותל לקבלת שבת, ותוך כדי ריקוד מזיקים, זה דינא דגמרא, אליבא דרבנו חננאל, שפטורים מן ה... כמובן, אם לא עושים את זה בכוונה, פטורים, כך, זה הפשט. המשנה האומרת, לכן, לרדת לכותל בריקוד, זה דינא של המשנה. כך כתוב, ואם הוא מזיק, אז הוא פטור, אז כי הוא רץ ברשות. זה גוף הדין. מה אתה רץ? מה אתה רץ בערב שבת? אז לא שאתה רץ, מפני שאתה רץ מהר למקווה, או מה תסגרו? אתה רץ למכולת מפני שעוד חתיכת איזה פיסוקים, בלי פיסוקים, אז זה שאלה בעונג שבת. בסדר, אם היו לחלוך, אז לא נדבר עכשיו. יש איזה, אתה רץ. זה ההלכות. שפת אמת אמר, ריצה פירושו של דבר הליכה לא עקבית. פירושו של דבר, הישגים יותר מהליכה המתונה. אני אבקש להספיק, להשיג יותר ממה שאני יכול בצורה מתפתחת. זה לא אבולוציה, אני לא יכול ללכת עכשיו לאן. לרוץ בערב שבת, כך אני מבין. לכן איתה, שיש רשות, למה לכן? כיוון שאתה יכול על ידי המעבר בין ששת ימים תעבוד. ועשית כל מלאכתך לבין, לשבות. אתה יכול להשיג הישגים יותר מן ההתפתחות האבולוציונית, יותר מן ההתפתחות הרגילה. ללכת עקב בצד אגודל זה להשיג עוד הישג ועוד הישג. לרוץ! זה עושה שדבר לתפוס הרבה יותר מהר. למה אתה רץ? כי אתה רוצה בזמן נתון להשיג יותר מרחק. הרי לך שבאמצעות הריצה אתה יכול להשיג, וזה בדיוק מה שכתוב פה. שאתה יכול בשעה אחת, ברגע אחד, אתה יכול לתקן. ואבן זאת, זאת אומרת, אבן זאת, איך בתוך ההלכה המאפשרת ריצה, מונח גם רעיון גדול. אתה רץ בערב שבת, מפני שמה שאתה, המעבר הזה, שהוא מעבר לכאורה, כבול לזמן, בין יום שישי לשבת, הוא הרבה יותר מאשר בעיה נמדדת בשעון. אלה הם הישגים שנמדדים בהישגים רוחניים, ושם הריצה היא שמבטאת את המעבר למעלה מן המידה הרגילה. הנה השבת הוא משל לעולם הבא. כפי מה שיוכל האדם להתקרב לקדושת השבת, כן יש לו שייכות לעולם הבא. לכן צריך האדם בכל שבת לעזוב על ענייני העולם הזה, ולזכור עצמו שצריך להכין עצמו לשבת הגדול, היינו לעולם הבא. לכן צריכים לשוב בתשובה בערב שבת קודש, כמו קודם הסתלקות אדם מהעולם הזה, ועל ידי השתוקקות אל השבת. זה אחד המקורות של אורות התשובה. שניים, יש מקורות יותר קדומים, שיש מצווה לשוב בערב שבת. אז הוא דיבר בצורה כל כך בהירה. האדם מת כל ערב שבת. האדם החולי מת. האדם של ימות השבוע מת. ולפני המוות עושים תשובה. כי הוא עובר לעולם אחר. אם אתה באמת רואה את השבת מעין עולם הבא, אז אתה צריך לכתוב צוואה כל יום שישי. אתה גומר את כל העסקים שלך. מה זה צוואה? יותר אין לי עסקים בעולם הזה. אני גומר, מוצר זה, מוצר זה. כל מלאכתך עשויה. אחר כך יהיה לך לידה חדשה, וזה יתחיל מחדש. ולזכור עצמו שצריך להכין עצמו לשבת. לכן צריכים לשוב בתשובה כמו קודם הסתלקות אדם מהעולם הזה. ברש"י, ועשית כל מלאכתך שיהיה כאילו כל מלאכתך עשויה. ועל ידי אמונה זו יכולה היא שתרחם. ונותן השבת השלמה לכל הדברים המתלבטים לשבת. לכן נקרא שבת שלום. לא אומרים יום ראשון שלום, אומרים סתם שלום. אבל למה שבת שלום? לא אומרים פסח שלום. רק שבת שלום. כי זה מעין שמו של הקדוש ברוך הוא שנקרא שלום. מטעם שהוא הנותן שלימות לכל. והשבת הוא שורש כל הבריאה. ולמעלה בעולמות העליונים השבת הוא ממני בראשית. שבני ישראל זכו להמשיך קדושת השבת בעולם הזה, וזה שנאמר, זכו את יום השבת לקדשו, ולא גדולה מה קדושת השבת ממעלת האדם, ומה זו קדושה שנותן האדם בזכירת השבת. בכלל, מה שייך לומר, זכו את יום השבת לקדשו, כשהשבת קדמה לכוח בכלל של האנוש. אין הכי נמי. לשבת של העולם הזה, בכלל, של העולם הבא, אתה בכלל לא יכול לדבר. שבת שאתה ממשיך לעולם הזה, שם אתה מחותן. שם אתה יכול לתת לשלמות, שם אתה יכול לתת לשבת. רק להמשיך השבת בעולם הזה, וזה העידוש שבני ישראל והשבת מעידים זה על זה, על השבת שלהם. וזה הטעם שכתוב בדיברות האחרונות, וזכרת כי עבד היית במצרים. וכאן אמר זכר ליציאת מצרים, וכן אמרו זכר ליציאת מצרים, והוא כנל שללי יציאת מצרים לא היה בכוח העולם הזה לקבל הערת השבת קודש, כיוון שהפכנו להיות מקבלים. זה שנאמר על כן צבחה, על כן, כיוון שיצאת ממצרים, ואתה יכול להכניס משהו לחייך, יש לך עצמאות, תכניס את השבת. שנתקרבו בני ישראל למעלת השבת, כמו שאמר פורש סוכת שלום עלינו, שבת. לכן צריכים להניח הכל בבוא יום השבת, שהוא שורש הכל, ומלך חלה עליו סוכת שלום, אם מחסור נראה. אז כמובן שיש פה עמקות. אני מודה שאם הייתי צריך ללמד את הקטע הזה לבלבטים, הייתי מרגיש יותר טוב. מי שמזיע, כיפשו אותו, ויש עבודה, והבוס רודף אחריו, ויש לו מסגרת, והוא רוצה להתנשם, הוא מחכה שישתו לו כוס תה, והמנהל כבר מסתכל עליו שהוא יותר מדי שותה לו, אז בשבת יש לו הרגשה טובה. יהודי שעובד כפשוטו, לא לדבר עבודה פיזית, אפילו עבודה משרדית, פקידותית, פרק את העול של הבלבית מעל ראשו, יש לו הרגשה שבת. זה היה, ואפשר לראות בין השיטים פה, שהוא באמת דיבר לחסידים, שעבדו עבודות, נניח לפני 100 שנה, 120 שנה, המצב הכלכלי, יהודים היו רדופים מפרנסה וכו'. אז ממילא הייתה להם הרגשה של שבת מיוחדת במינה, והיא פותחה על ידי הדבר הזה. מבחינה זאת זה הרבה יותר פשוט. ליהודים משלנו, שלמעשה הם חיים בשבת. עכשיו לא במשקפיים של שבת ולא במליצות של נשמה יתרה, בפשטות. שיש ימים תעבוד. מה זה נקרא לעבוד? מה לעבוד? המטבח נותן, בן פזי נותן, איש יקר, אז לוקסמבורג מפעיל את החימום. מה אתה עושה? מה אתה עובד? כלום. כל מלאכתך עשויה. ממש, כיפשו אותו. יקום מישהו יגיד שאני לא צודק. במקרה הטוב, אתה צריך לחפש את זה, מה מוצאים לך לקחת את המגש ולהכניס את הצלחות להם. ופעם, פעמיים בחורף יוצא לך תורנות מטבח. נו, הכל מלאכתך הזו אפשר עוד לחיות איתה. מה באמת נעשה פה? במה זה? איפה זה יוצא? הוא אשר אמרנו. התקופה של הישיבה היא באמת שבת. ביחס אל החיים שיבואו אחרי זה, זה עולם הבא. איך למצות, איך לנצל. אני מודה, הייתה לי בעיה, שחשבתי מה ללמד. יש פרשה כזאת שמינה, אפשר היה לבחור רשי לך מכל הצדדים עם שפתי מתים מצוינים. אמרתי לא. פעם נדבר על שבת באמצע השבוע. כי כמה מדברים שלא, שבת, שבת. להסתכל פעם שבת במשקפיים של ימות השבוע. להבין שהרעיון השבתי, אני חושב שסיפרתי את זה כבר. משה שרת, שר החוץ הראשון של המדינה, פעם היה מדינה והיה שר חוץ, היו היהודים עם חתיכת רמה, לא נדבר עכשיו. אז הוא מספר שפעם הוא ביקר ביפן. הוא היה סחוט ועייף, והוא היה צריך להיפגש עם חבורת אינטלקטואלים, להסביר להם את עניין של מדינת ישראל. מהיהודים לא הכירו. והוא לא, הוא היה יבש לגמרי, היה איש משכיל מאוד, ולא היה לו. זה היה ליל שבת, הוא אומר, עלה בדעתי רעיון, אני אספר להם על השבת היהודי. והוא מתאר איך אינטלקטואלים יפנים, אני מספר סיפור של ערב מבצע סיני, לא ידעו בכלל על הדבר הזה. זאת אומרת, כל החלוקה לשביעיות לא הייתה ידוע להם, כל הסיפור. הוא תיאר להם מה שהוא זכר עוד מבית הוריו, מה זה שבת. הוא אומר שזה היה מוצלח ביותר. הפשט הוא, זה הרי מה שרמוז פרשת שבוע. מה הפשט שפרשת מתן תורה מיוחסת ליתרו, לגוי? אותה שאלה מפורסמת שכבר סלסלנו בה מכמה צדדים. מוישה רבינו לא ידע את הפטנט הזה שנקרא פירמידה שלטונית, שרי אלפים, שרי מאות וכו' וכו' וכו'. אז לא ניכנס עכשיו לזה. אבל יש לפעמים שבא אדם מן החוץ, והוא נותן לך איזה אור חדש על הסוגיה שאתה עצמך לא הרגשת בזה. כשגויים כאלה שמעו רעיון השבת, הם פתאום תפסו את הגדלות, את המיוחד שבדבר הזה. כיוון שכל ימות השבוע פה טובלים בשבת, אז ממילא גם השבת שלנו היא, אז אחד הדברים הוא העומק של העניין, אבל זה הדין מכל הדין. איך צריך מי שכל השבוע הוא מבחינת שבת תלמיד חכם, איך צריכה להיות שבת בריבוע שלו? אבל אני מדבר עכשיו על היחס שבין ימות השהות בישיבה לבין מה שבא אחרי זה. ועשית כל מלאכתך. ששת ימים תעבוד. ששת ימים תעבוד, הכוונה לעד שיעור וב ועד בכלל. מי שהגיע כבר למעלה מזה הרי מבחינת שבת. ששת ימים, יום לשנה, ששת שנים. להשקיע ולהשקיע ולהשקיע. איזה, זה הרי אפשר לשאול. מי שבאמת הגיע כבר לאברך בשנה השביעית, איזה הרגשה טובה. ראית פה אברך שלא מסתובב פה בהי? באמת, כל מלאכתו עשויה. דירה. שבת מוזמן, הישיבה מוזמן. כל מלאכתו עשויה. החיים נראים אחרת. אם נתייחס לשבוע העבודה כמו שצריך להתייחס ברוך נהיה מתוך חשבון שכל מה שמסביב באמת עומד לשירותו של בחור, אז השבת יהיה אחרת, השבוע יהיה אחרת, השנה אחרת, החיים יהיו אחרים. מובטח לנו שגם העולם הבא יהיה אחר, אבל למה נדבר? העולם הזה יהיה אחר, העולם הזה כפשוטו במסגרות שלנו. הרי בחוץ זה חולי חולי. לא כבר לדבר על אנטי. כל מי שקצת שומע מרגיש את הבלבול הגדול, את המאומה הגדולה שירדה לעולם. לא רוצה עכשיו להיכנס לנושא, גם את השבת במקום מוכרים כבר. פעם אמרו, כבר אומרים תרוצים לך. בירושלים, ירושלים רבתי, הרי דיברנו על מה זה ירושלים? זה לא השבת במקום. זה כל היסוד שאנחנו מסלסלים בו כבר, ברוך השם, 28 שנה. שירושלים זה השבת של המקום. אז גם חשבנו, זה החלקה. גם זה מתברר, בוודאי. וככה מנסים להרדים וכו'. אז זה סתם התעוררות שאנחנו צריכים להתעורר. כאן במקום שלנו, פעם חשוב, יש לי מישהו בעיה לחספין? יש לי רמת הגולן, מה תעשה ישיבת הר הגולן? יש לי עמית בעיה, יש בעיה ביטחונית, חז ושלום יהיה בעיה לשילו. יהיה, כל. אבל אנחנו, מה שייך לדבר, עכשיו מדבר שגם לא נעשה להיות בעיה. כך יוצא. מי יודע מה? אבל אנחנו לא זוכרים שהיינו צריכים לעמוד פה על הגג ולצוק על הרבושים שם באלקטה. אז מי יודע מה? בסדר, אז אנחנו לומדים עכשיו פוליטיקה. אבל מבחינתנו, מה הפשט? הפשט להתחזק בשבת שלנו. בשבת, קודם כל בשבת של ימות השבוע. וכבר הזכרנו. אנחנו בערך באמצע הזמן, קצת כבר אחרי זה. בסדר? ריתו בשבת, נגבר. רובו של הציבור, אפילו אלה שילכו, ילכו אחרי פורים. אז יש עוד ככה, כמעט חודשיים וחצי נטו, שבהם אפשר להתחזק בלימודים הרגילים. היה שבוע הפסקה, רב אביגדור הפסיק כדי שיחזרו. ביום ראשון מתחילים פרק העומר. מי שיש לו שכל, והוא מסתובב בכיס עם שני פרקים בקידוש עם טוב, אז יכול להתחיל פרק שלישי. מי שלא היה לו שכל, ברגע חלה, לרוץ לשיעור. הוא יכול בריצה אחת להספיק הרבה יותר. מתחילים לו פרק שלישי, ומי שיש לו שכל, אז הוא מנסה למצות את השיעור הזה. איפה מסתובב עוד יהודי כזה? אתה מתכונן לשיעור, אתה שומע אותו, ואתה חוזר עליו, אז ייגמר הזמן, ואתה מסתובב עם קידוש עם בקיס. מילת הזאת ריצה, איזה? כל ההכנות האלה, כל הדרכות כל כך פשוטות. אני חושב שכל אחד מאמין לי, שאין לי שום אינטרס, פרט לזה שאני רוצה את כולם לראות בראש חודש ניסן יוצאים עם הרבה מזוודות מלאות, עם הרגשה טובה, עם חיוכים, ולא עם נבח. אבל בראש חודש יר, הוא אומר. מי שאומר, אבל בראש חודש יר, גם בראש חודש יר לא יהיה לו. מי שאומר עכשיו, מתחילים, מתחדשים, מתחזקים, מבינים שכל חיזוק פה זה בעולם הפרטי של האדם, זה בעולם הרוחני שלו, זה בשבת שלו, זה בשבת של המקום, זה בשבת של כלל ישראל, זה בשבת של העולם כולו. באותה מידה שאנחנו מתחזקים בעבודת ימי המעשה, במלאכה שלנו, השבת העולמי מחכה לנו.